בסדר שלנו אנחנו לומדים עכשיו סיפור בסיפורי מעשיות, המעשה הכולל של רבנו שנקרא מעשה בישיבת הקפצנים. אבל היום נסתכל קצת, להתבונן על כל העניין של הסיפורי מעשיות מזווית חדשה. זה מכיוון שזה דבר שקשור לפרשת השבוע, כל העניין של הסיפורי מעשיות קשור לפרשת השבוע ולעוד כמה עניינים שמובאים בתורה, כל העניין של הסיפור המעשיות. אז מכיוון שהגענו לפרשה הזאת, שלמעשה יש בה כמה וכמה יסודות מעניין הסיפורי מעשיות, אז היום, אם נספיק, נחזור לסיפור. אבל בינתיים נעזוב את הסיפור, נראה קצת את מה קשור כל העניין של סיפורי מעשיות, שרבי נחמן קרא לספר סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. אז צריך להבין מה הכוונה משנים קדמוניות. מה העניין הזה של השם, שזה דווקא סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. היום נתבונן בזה, כי זה קשור קצת לפרשת השבוע. נזכיר את הרקע הכללי של הפרשיות עכשיו. עם ישראל יצא ממצרים, ולמעשה הולך במדבר, כשאנחנו יודעים, המטרה והכוונה להגיע לארץ ישראל. בהתחלה, עם ישראל הגיע לגבול הדרומי של ארץ ישראל, שזה למעשה, כמו שהזכרנו זה כמה וכמה פעמים, זה באזור הערבה, כביש הערבה, צריכים להיכנס כמה קילומטרים ונכנסים לארץ ישראל. אבל בגלל שלא היה למשה רבנו את הרשות להיכנס לארץ, מסיבות שקצת דיברנו על זה בעבר, לא היה לו את הרשות להיכנס לארץ, למעשה עם ישראל עכשיו משנה את המסלול שלו. זה אז כבר, חושבים שהווייז והג'י-פי-אס זה משהו מתקדם, אבל זה כבר אז היה. מיד יש טעות, עושים שינוי מסלול. אז עם ישראל בעצם חזר מאזור, מכביש הערבה באזור ים המלח, עם ישראל חוזר וחזרה לאלת, מקיף את כל הרי אדום. מה זה הרי אדום? זה הרי חסרים שנמצאים מזרחית לכביש הערבה. כל מי שנסע לאלת, אז אם אנחנו נוסעים לכיוון אלת, מצד שמאל שלנו זה מזרח, יש ערים אדומים, זה הרי אדום, שם הייתה ממלכת אדום. עם ישראל מקיף את כל הרי אדום ומגיע מאזור ים המלח לארץ ישראל. במשך המסעות של עם ישראל במדבר היו כמה וכמה פעמים שהיו מלחמות. לעם ישראל היו מלחמות. ולמעשה בשנה האחרונה לפני שעם ישראל נכנס לארץ היו לו שתי מלחמות שהן היו מאוד לא פשוטות. כנגד סיחון מלך האמורי ואוג מלך הבשן, וחז"ל אומרים שהם היו מלכים מאוד מאוד חזקים. גם הניצחון עליהם היה בדרך נס, לא בדרך של טבע. בשעה שעם ישראל ניצח את שני המלכים האלה, סיחון ואוג מלך הבשן, שהם היו בעצם השומרים של ארץ ישראל, נפל פחד גדול מאוד על העמים שישבו בארץ. בשעה שעם ישראל הגיע למקום שנקרא ערבות מואב, שזה למעשה גדות הירדן, גדות הירדן באזור יריחו, מצד מזרחית לירדן, זאת אומרת זה היום במדינת ירדן, עם ישראל הגיע לשם. ואז הפרשה שלנו מספרת על ההגעה של עם ישראל לשם. ואז קרה משהו. באזור הזה, שזה הייתה מדינה, הייתה אומה שנשמע מואב. ובשעה שהמלך של מואב, בלק, ראה את הניצחונות הלא טבעיים של עם ישראל על סיחון מלך האמורי ואוג מלך הבשן, שהם היו המלכים החזקים ביותר, נפל עליו פחד גדול, וכל הפרשה מספרת לנו בעצם מה הוא עושה כדי להתמודד עם הפחד שלו. אז הוא הולך והוא קורא לבלעם, כדי שבלעם יקלל את עם ישראל, והקדוש ברוך הוא סובב את הכל, והקדוש ברוך הוא גרם בעצם לבלעם לברך את עם ישראל במקום לקלל. אבל יש בעניין הזה של הפחד של בלק ושל מואב מפני עם ישראל, יש איזו נקודה עמוקה. כתוב בפרשה שלנו, הפרשה מתחילה, וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי. וכמו שאמרנו, שהאמורי היה החזק ביותר, סיחון מלך האמורי ואוג מלך הבשן, הם היו מלכים חזקים. אז הוא ראה מה שקרה, ויגר מואב מפני העם מאוד, כי רבו, ויקץ מואב מפני בני ישראל. ויגר, מה זה הלשון ויגר? מה? רש"י מיד אומר לנו פחד. וכן, רש"י מיד אומר לנו פחד, שהויגר זה לשון פחד, כלומר נפל פחד גדול מאוד על בלק ועל מואב מפני בני עם ישראל. הם ראו שהניצחונות שלהם זה לא בדרך הטבע, וצריך לדעת, אז זה לא כמו היום, אז הם האמינו שיש כוחות רוחניים, אבל הם עובדים עבודה זרה, אז הם הבינו שעם ישראל מאמין בקדוש ברוך הוא, והם מאמינים באלוהים שלהם, אלוהים אחרים, הם מאמינים באלוהים שלהם, באלוהים שלהם, שזה עבודה זרה. אז הם ראו כביכול שיש כוח גדול לא טבעי לעם ישראל שמתנהל בעצם על ידי הקדוש ברוך הוא, ואז הם עושים את כל מה שהם עושים. אבל חז"ל מיד עומדים על נקודה, עומדים פה על נקודה. נכון שבלק ומואב, הוא היה מלך מואב, והבלק והעם שלו נבלו מאוד בפני עם ישראל, אבל בעצם הם טעו טעות גדולה. מה הייתה הטעות הגדולה שלהם? יש אמנם בזה מחלוקת, אבל הדעה העיקרית בזה, זה לא כל כך משנה לנו המחלוקת, אבל הדעה העיקרית בזה שבלק לא ידע שבעצם לעם ישראל אין רשות להילחם איתו. מה כתוב? כתוב בלשון הזאת שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אל תתגר בם למלחמה, במואב. אל תתגר בם למלחמה. ועל המון היו למעשה שלושה עמים שהקדוש ברוך הוא אסר על משה רבנו ועל עם ישראל להילחם בהם. מי זה השלושה עמים? אדום, עמון ומואב. בשלושה עמים האלה אין לעם ישראל רשות להילחם בהם. הם לא היו מהשבעה עמים שהיה פה בארץ. בשבעה עמים שהיו בארץ זה עמים אחרים. הכנעני, החיווי, החיתי, הגרגסי, היבוסי. אבל עמון, מואב ואדום לא היו מהשבעה עמים. מה בלק ומואב שמאוד פחדו ונבלו מעם ישראל, למעשה זה היה פחד חינם. למה זה היה פחד חינם? מכיוון שהקדוש ברוך הוא במילא לא התיר לנו להילחם איתם. לכן משה רבנו לא היה לו שום מחשבה להילחם עם מואב. פה מתעוררת השאלה בעצם, עמון, מואב ואדום, איפה הם נמצאים? איפה העמים האלה היו אז? היום שלושתם במדינת ירדן. אבל החלוקה הייתה כך, איפה שמרכז ירדן זה רבת עמון. מה זה רבת עמון? זה עמון הגדולה, רבת זה הגדולה, זה עמון הגדולה. זאת אומרת, אזור של רבת עמון, שזה הבירה של ירדן היום, זה מדינת עמון של אז, זה מרכז ירדן. אם אנחנו יורדים דרומה, הדרומה הכוונה כל האזור שמזרחית לים המלח, מי שהיה בים המלח, אז יודע, מאחורי ים המלח, זאת אומרת, מזרחית ים המלח יש רכס הרים. הרכס הרים הזה, מה זה בעצם? זה מואב. מואב היו גרים על רכסי הערים של כל הערים האלה, של כל, לכל אורך ים המלח. שם זה היה מואב. יורדים עוד דרומה, ואנחנו כל מיני מזרחית לגבול ארץ ישראל, זה אדום, שם היה אדום, זה הרכס הרים האדומים שאנחנו רואים לכל אורך הדרך, בכביש הערבה עד אלת. על גב הער, למעלה, שם היה המרכז של מדינת אדום. זאת אומרת שעמון, מואב ואדום הם נמצאים, הם שכנים של גבול ארץ ישראל, הם שכנים לגבול ארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא אסר על משה רבנו, הוא אסר על משה רבנו להילחם איתם. אבל יש פה שאלה, יש שאלה. ספר דברים למעשה, אנחנו קצת נראה את זה בהמשך, ספר דברים זה היה, משה רבנו אמר אותה, את כל ספר דברים ב-37 ימים האחרונים של חייו. הוא נפטר, משה רבנו נפטר בזין באדר, ו-37 ימים זה מראש חודש שבט. זאת אומרת, כל חודש שבט ועוד 7 ימים מחודש אדר, משה רבנו אמר את כל ספר דברים. בספר דברים משה רבנו מזכיר לעם ישראל הרבה דברים כל השנים שהם היו במדבר. ובין היתר הוא מזכיר להם שאנחנו היינו בהר סיני, אחרי שקיבלנו את התורה, שנה היו בהר סיני, ואחרי שנה נסו מהר סיני. ואז הוא מזכיר להם מה הקדוש ברוך הוא ציווה עליהם. הוא אמר להם, השם אלוקנו דיבר לנו, רב לכם שבט בער הזה, פנו, סו לכם ובואו ער האמורי ואל כל שכניו. בואו לער האמורי ואל כל שכניו. מתי זה היה הציווי הזה? זה היה 40 שנה לפני שמשה רבנו אומר את זה. זאת אומרת, מיד אחרי שקיבלו את התורה, שנה אחרי שקיבלו את התורה. מה זה הכוונה? מה זה הציווי של הקדוש ברוך הוא? סו לכם לער האמורי ובואו אל כל שכניו. מה זה הכוונה? לאן ניסוע הכוונה? אומר, רש"י מסביר לנו, רש"י אומר לנו, ער האמורי זה ארץ ישראל, ואל כל שכניו, זאת אומרת לארץ ישראל ואל כל שכניו. מי זה כל שכניו? אומר רש"י, פה זה בתחילת ספר דברים, רש"י אומר, לכו גם כן, תקבלו, תרשו, תקבלו גם את עמון, מואב ואדום. פה משה רבנו שמזכיר להם, אז הוא אומר לנו, הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו את כל ארץ ישראל, אבל גם את עמון, מואב ואדום. אז לכאורה מתעוררת פה שאלה, הרי אנחנו ראינו בכמה מקומות קודם לכן שהקדוש ברוך הוא אסר לנו להילחם עם עמון, מואב ואדום, ופה יש ציווי לקחת גם את עמון, מואב ואדום. לכן מיד שואלים את הקושייה הזאת על רש"י, מיד מקשים על רש"י. אתה אומר, פה אתה אומר שהקדוש ברוך הוא אמר לנו לקחת עמון, מואב ואדום, אבל הרי כל ספר במדבר יש לנו, כתוב במפורש, אל תתגר בם למלחמה. איך תיישב את זה? פעם אחת אתה אומר שכן לקחת את המון מואב אדום, פעם אחת אתה אומר לא לקחת אותם, וזה איסור, הם קיבלו איסור מפורש. איך זה מסתדר? לכן מסבירים מיד, פה על המקום מסבירים מיד. יש שינוי. שנה אחרי שעם ישראל יצא ממצרים, שנה וחצי, שנה, ליתר דיוק שנה ושלושה חודשים, היה את כל המעשה של חטא המרגלים. עד חטא המרגלים היה ציווי לקחת גם את המון מואב אדום. לאחר חטא המרגלים יש כבר איסור, איסור לקחת את המון מואב אדום. אסור לנו לכבוש, אסור לנו ללחם איתם. עד מתי? כשהקדוש ברוך הוא מצווה לא להתגרות למלחמה באדום, הוא אומר עד מדרך כף רגל. שואלים חז"ל, מה הכוונה עד מדרך כף רגל? עד שיתקיים, ככה עונים חז"ל, עד שיתקיים, ביום ההוא יעמדו רגליו על הר הזיתים, שיעמדו רגליו על הר הזיתים מותר להילחם בהמון מואב אדום. עד אז יש לנו איסור. מה זה נקרא ביום ההוא יעמדו רגליו על הר הזיתים? הכוונה על, כבר על זמן הגאולה. בזמן הגאולה יחזור ההיתר שלנו להילחם בהמון מואב אדום. אבל מחטא המרגלים עד זמן הגאולה אסור לנו להילחם בהמון מואב אדום. זה מה שאנחנו לומדים בפרשה שלנו. את זה בלק לא ידע. בלק לא ידע את הסוד הזה שאסור לנו להילחם בהמון מואב אדום. פה מתעוררת השאלה, הגדולה, בעצם מה קרה? מה הסיבה שעד חטא המרגלים היינו, לא רק שהיינו יכולים להילחם איתם, נהפוך הוא, הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו להילחם איתם. אחרי חטא המרגלים, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, מעכשיו והלאה, עד שיבוא משיח צדקנו, אסור להילחם עם המון מואב אדום. זו שאלה מאוד גדולה, מה קרה פה? ולמעשה, זה אחד הסודות הגדולים ביותר של התורה, זה כל המעשה הזה. כל השינוי בהנהגה, מה קרה שאסור להילחם בהמון מואב אדום, זה אחד מהסודות הגדולים שבעצם הולכים איתנו מחטא המרגלים, ובעזרת השם אנחנו מקווים שהלילה זה ייגמר הסיפור. הלילה עד אחת, ברבע לאחת זה חצות, אנחנו מקווים שבשעת חצות יבוא משיח צדקנו, ואז אנחנו כבר נקבל את המון מואב אדום, נסיים את כל הסיפור של ה-6,000 שנה. אפשר להקדים את זה קצת. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כדי להיכנס קצת לעניין הזה, נקדים הקדמה קצרה ונגיד, המלחמות של עם ישראל, ובאמת הזוהר הקדוש ורבנו הרי"ם מסבירים שלא רק של עם ישראל, אבל בעיקר זה בעם ישראל, המלחמות שלנו אנחנו לא מנצחים אותן, או חלילה לא מנצחים, זה לא הולך על ידי הכוח של הצבא או של הנשק. אומה, עם מסוים, עם ישראל יכול להיות לו, ומסתבר שזה גם לא רחוק מהנתונים המדויקים, 1,000 פצצות אטום. עם ישראל, ברוך השם, זה עם חכם, יודעים לעשות, אפשר, יש קו ייצור כל יומיים לייצר פצצת אטום. העם יכול שיהיה לו את הכלי נשק הכי מתקדמים בעולם, את הצבא הכי חזק בעולם, אבל לא באמת זה מה שקובע את הניצחון. זה תמיד, זה נכון בכל המדינות בעולם, אבל בפרט בעם ישראל, לא זה מה שקובע. אלא, אומר הזוהר הקדוש, לכל אומה, לכל עם ועם, יש שר בשמיים. זה מלאך. זה מלאך בשמיים שממונה על האומה שלו, על המדינה שלו. למעלה בשמיים יש ויכוחים בין השרים. השר של ארצות הברית מתווכח עם השר של רוסיה. פה בעולם הזה אנחנו לא יודעים. השר של סוריה, של אסד, מתווכח עם השר של דאש. יש שם ויכוחים. כשיש ויכוחים למעלה, זה נקרא מלחמה בין השרים למעלה. זה לא כמו פה, הם לא רבים מכות, הם לא יורים אחד בשני. יש עניין אחר, איך נעשה המהלכים של השרים למעלה. אבל כשהשרים למעלה מתווכחים, מחליטים איזה שר בעצם צודק ומנצח בוויכוח שלו. ואז מה קורה? לפי מה שקורה למעלה, ככה דברים משתלשלים למטה. מה שקורה, מה שהעיניים שלנו רואות בעולם הזה, זה לא תוצאה באמת ממהלכים שקורים פה. זה תוצאה ממהלכים שקורים שם, שיורדים ומתגלים בעולם הזה. שיש מלחמה בין שני עמים, ואם יש מלחמה בתוך עם, כמו שעכשיו אנחנו רואים בסוריה, אז השר של סוריה, היד הימינית שלו מתווכחת עם היד השמאלית שלו. ואז הם רבים, ואז פתאום אנחנו רואים, הם הורגים אחד את השני. איך עם הורג את עצמו, זה כל זה משתלשל בעצם ממה שקורה למעלה. עם ישראל, לנו מובטחת ארץ ישראל. למעשה, ההבטחה שלנו שאנחנו נירש ונקבל את ארץ ישראל בשלמות, איפה אנחנו לומדים את זה? זה למעשה ממש תחילת כל התורה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. רש"י מיד בפסוק בראשית אומר למה הקדוש ברוך הוא התחיל בחלל את סיפור, למה התורה מתחילה מסיפור הבריאה? להגיד לנו שהכל שלו, ברצונו נתן לנו את ארץ, ברצונו נתן את זה לגויים, ברצונו לקח את זה מהשבעה עמים ונתן לנו את זה. זאת אומרת, לנו יש הבטחה מבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ שהמדינה היא שלנו. אבל אנחנו רואים שלמעשה כל הדורות יש מלחמה לארץ, יש ויכוחים, יש פה מחלוקות ומלחמות ואין סוף התמודדויות, אפילו בתוכנו, השמאל, הימין, לתת את זה לפלסטינאים, לא לתת את זה לפלסטינאים. יש לנו שטח, היה לנו שטח של כל רצועת עזה וגוש קטיף. יום אחד קם ראש הממשלה בבוקר, כנראה שזה היה, היה לו איזה חלום, הוא חלם בלילה איזה חלום, אמרו לו מסר, אמרו לו עכשיו אתה מוסר את כל גוש קטיף, אתה מוסר את כל גוש קטיף בחזרה לפלסטינאים. כולם התנגדו, לא עזר שום דבר. צריך לדעת, כעסו עליו, אבל באמת זה שהוא עשה את זה, זאת אומרת שבשמיים קבעו שכרגע האזור הזה חוזר לידי הערבים. אין לנו זכות להחזיק את המקום הזה. אנחנו רואים על אזורים בארץ, אין ספק כרגע שעם ישראל נמצא. ברוך השם, תל אביב, בינתיים עוד אין ויכוח, הם עדיין לא רוצים את תל אביב, למרות שפה את יפו הם כן רוצים, אבל לפחות את תל אביב הם לא, עדיין לא מתווכחים. אבל לעומת זה, אנחנו רואים על ירושלים המזרחית, על שכם חברון, הם נלחמים במסירות נפש. למה הם נלחמים במסירות נפש? צריך להבין את עומק הדבר. עומק הדבר, בכל אזור של ארץ ישראל יש עניין רוחני שצריך לתקן אותו. אם עם ישראל זכה לתקן את העניין הרוחני, עם ישראל מקבל את המקום הזה. אם עם ישראל לא זכה לתקן את העניין הרוחני, לא יעזור שום דבר. יקום ראש ממשלה בבוקר, יקבל איזה הזיה, לא יודעים מה עבר עליו בלילה, יכול להיות שהוא לקח משהו, אולי זה סתם היה חלום, בבוקר הוא מרגיש שהוא חייב להחזיר את האזור הזה, הוא לא מבין בעצמו למה, ישאלו אותו, למה אתה רוצה להחזיר את זה? אין לו תשובה, הוא יודע שצריך לעשות את זה. בדרך כלל זה מתלבש בכל מיני טענות מצחיקות, פוליטיות, מדיניות, אבל צריך להבין, זה נקרא הצגה, תיאטרון של העולם הזה. חז"ל קוראים לזה אלמא דשיקרא. יש דבר רוחני, למעלה קרה משהו שנפסק, נגזר. עם ישראל כרגע אין לו זכות להחזיק בגוש קטיף, אז זה לא יעזור שום דבר. אז אנחנו פשוט נגד הטבע, נחזיר את גוש קטיף. וכן הלאה לגבי כל דבר ודבר. זה הכלל. הכלל הוא שלא באמת הכוח הגשמי קובע, אלא העבודה הרוחנית קובעת. ולכל אזור בארץ ישראל יש את הבירור הרוחני, את העבודה הרוחנית שלה. לדוגמה, ירושלים. ירושלים, שזה מרכז ארץ ישראל, זה שמה, כדי שיהיה לנו את ירושלים, זה האמונה. ככל שאנחנו יותר עוסקים וזוכים להתחזק ולעשות את עבודת האמונה, ירושלים שלנו. אם אנחנו נזכה לעשות, אם נתניהו יסכים, יש לנו הצעה בשבילו, אנחנו הגשנו את זה דרך איזו עמותה של ברסלב, הגשנו את זה, שיחריז איזה יום אחד, יום ראשון בבוקר, 5:10 בבוקר, 5 דקות חובה על כל עם ישראל, כל היהודים. כל עם ישראל חייב לעשות 5 דקות התבודדות. מי שלא יעשה התבודדות, יהיה יחידה מיוחדת של המשטרה, תסתובב ברחובות עם עלות, יראו יהודי לא עושה התבודדות, ירביצו לו. אדם ידבר בטלפון, ייתנו לו מכות עם העלות. אין, חייבים לעשות. אם היה כזה דבר, אתם יודעים מה היה קורה ב-10:06? ראש העירייה של ירושלים המזרחית היה ישר מתקשר לנתניהו, אומר לו, אני מבקש לך סליחה, שאנחנו ישבנו פה באזור שלכם, אנחנו תוך 24 שעות מפנים את כל ירושלים המזרחית. בואו תיכנסו לבתים, אנחנו גם עושים תשובה על זה שבכלל ביקשנו את המקום הזה. ככה זה הולך. זה ברגע שאנחנו עושים את העבודה הרוחנית. שכם, אחד המקומות הכי קשים לבירור, שכם. מה זה שכם? מה זה האזור של שכם? מי קבור בשכם? יוסף הצדיק. מידתו של יוסף, מהי מידתו של יוסף הצדיק? היסוד. אנחנו רואים, יש כל כך הרבה מלחמות והתנגדויות שאנחנו נהיה בשכם. כל זה למה? מאיפה יש את כל ההתנגדויות האלה? מכל פגמי הברית שיש בעם ישראל, משם הם נמשכים. כל מה שקורה בשכם, זה הכל נמשך מהבחינה הזאת. אין לזה סיבה אחרת באמת. ברגע שאנחנו נזכה, נעשה יום אחד, נתניהו, אחרי שהוא יצליח עם ירושלים, שבוע אחרי זה, הוא יעשה מ-10:00 עד 10:05, 5 דקות תשובה, כל יהודי חייב לחזור בתשובה על כל העבירות שהוא עשה בעניין הקדושה. עם ישראל יעשה את זה, ב-16 דקות ראש עיריית שכם התקשר, הוא בכלל ערבי נחמד, פעם היינו אותו בקשר, זה אולי אפילו מחסידי אומות העולם, לא ברור, אבל יש סיכוי. הוא יגיד, אני עושה תשובה שאנחנו גרים בשכם, אנחנו עוזבים את שכם תוך 24 שעות. הם יעזבו לבד, הגויים יעזבו לבד ברגע שאנחנו עושים את העבודה. יש את שלוש מקומות מרכזיים בארץ ישראל, זה שכם, ירושלים וחברון. כך כתוב בחז"ל, מסבירים את הנקודה הזאת. למעשה, בכל ארץ ישראל זה העניין, זה העניין. בכל מקום ומקום, אנחנו עושים את העבודה הרוחנית, אנחנו מקבלים את המקום. לא עושים את העבודה הרוחנית, אנחנו לא יכולים לקבל את המקום הזה. עכשיו נחזור לעניין של עמון, מואב ואדום. מה הסיבה, להבין קצת בעומק הדבר, מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא אסר לנו להילחם בעמון, מואב ואדום? הגמרא במסכת בבא בתרא שואלת שאלה, האם עמון, מואב ואדום מוזכרים עוד קודם לכן בתורה, לפני הסיפור הזה הם מוזכרים? אומרת הגמרא שכן, זה כבר מוזכר קודם. פה אנחנו חוזרים, הולכים אחורנית, חוזרים בעצם לחומש בראשית, לפרשת וירא. הקדוש ברוך הוא התגלה לאברהם אבינו בברית בין הפטרים. בברית בין הפטרים, הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם אברהם אבינו. מה המהות של הברית, מה הוא קראת איתו? הוא אמר לו, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה, לך או לזרחה אתננה. הוא מבטיח לו בעצם, הקדוש ברוך הוא מבטיח, הוא מבטיח לו בברית, הוא קורא איתו ברית, זה לא דבר פשוט, הקדוש ברוך הוא לא חוזר מהסכמים, אנחנו מסכימים, חוזרים, זה תלוי לפי המצב רוח שלנו. הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם אברהם אבינו, הוא לא חוזר, והוא מבטיח לו, אני נותן לך את הארץ, אני מבטיח את הארץ, אבל לא רק שהוא אמר לו, שהוא מבטיח לו, אלא הקדוש ברוך הוא אומר לו את גבולות הארץ. הקדוש ברוך הוא בברית בין הפטרים אומר לאברהם אבינו מה היו גבולות הארץ שהוא ייתן לו, ושם כתוב בברית בין הפטרים איפה בעצם זה ארץ ישראל, וחז"ל קוראים לזה גבולות ההבטחה. מדוע גבולות ההבטחה? כי עדיין ההבטחה הזאת לא התקיימה. היא בוודאי תתקיים, אבל עדיין לא התקיים. כתוב מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת. מה זה הנהר הגדול נהר פרת? נהר פרת, מי שמכיר קצת את המפה, זה עיראק. בגדד שוכנת על נהר פרת. בבל שהייתה בבל ההיסטורית, זה הכל על נהר פרת. זאת אומרת שבעצם הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, חוץ מהארץ הזאת, חוץ מארץ ישראל, אנחנו נגיע, ברגע שיבוא משיח צדקנו, זה אז יהיה גבולות ההבטחה, ואף אחד לא ישאל שאלות, זה פשוט יהיה, שכולם ירגישו שזה הארץ ישראל. זה יגיע עד, זה כולל את ירדן, סוריה, לבנון, ועד עיראק. חלק גדול מאוד מעיראק, זה גם יהיה חלק מארץ ישראל. ארץ ישראל תהיה ארץ ענקית. זה גבולות ההבטחה. שם, בברית בין הפטרים, הקדוש ברוך הוא לא רק אומר לאברהם אבינו את הגבולות, אלא גם אומר לו, בינתיים כרגע איזה עמים נמצאים בתוך הגבולות האלה. ואז אנחנו מונים, אנחנו נראה בפרשה של ברית בין הפטרים, אנחנו רואים שלמעשה הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו, כל הגבולות ההבטחה היו 10 עמים, ולא 7 עמים. עכשיו, לישע בן נון הקדוש ברוך הוא ציווה אותו, להכבוש את ארץ ישראל זה 7 עמים. זאת אומרת, יש לנו הבדל של 3 עמים מברית בין הפטרים, ההבטחה לאברהם אבינו, לציווי שהקדוש ברוך הוא ציווה את ישוע בן נון. מי אלה 3 עמים? פשוט אפשר לראות. יש כתוב את 7 עמים שהקדוש ברוך הוא ציווה על ישוע בן נון. כתוב את 10 עמים שהבטיח לאברהם אבינו. רואים שיש 3 עמים שנמצאים בהבטחה של אברהם אבינו ולא נמצאים אצל ישוע בן נון. נסתכל בחומש ונראה. העמים האלה נקראים, בתורה הם נקראים הקני, הכניזי והקדמוני. 3 עמים האלה זה הקני, הכניזי והאדמוני. שואלת הגמרא במסכת בבא בתרא, מי זה קני, כניזי וקדמוני? מי זה 3 עמים האלה? אומרת הגמרא, זה עמון, מואב ואדום. עמון זה הקני, מואב זה הכניזי, והקדמוני נקרא אדום. יש משמעות לשמות האלה. אז למעשה, עמון, מואב ואדום נמצאים בהבטחה של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, וזה יתקיים בוודא שאנחנו נקיים את זה, אבל אנחנו רואים שכרגע יש לנו איסור להילחם ב3 עמים האלה. יש לנו איסור להילחם ב3 עמים האלה. עד מתי? עד שיבוא משיח צדקנו. זה מה שקצת ראינו רקע על הדברים. שואל, רבנו הארי הקדוש שואל, בכמה מקומות הוא מביא את השאלה הזאת, והוא שואל בעצם, למה אסור לנו להילחם איתם? מדוע אסור לנו להילחם עם 3 עמים האלה, הקני, כניזי וקדמוני? אומר רבנו הרי הקדוש, מכיוון שקודם אמרנו שכדי לזכות לקבל ירושת הארץ, חלקים מהארץ, אנחנו חייבים לברר את העניין הרוחני שיש בארץ. ואם אנחנו לא יכולים לברר את העניין הרוחני שיש בארץ, אנחנו לא יכולים לקבל את החלקים האלה של הארץ. מה אומר רבנו הרי הקדוש? אז מה זה השלושה עמים האלה שיש לנו איסור לקבל אותם ולכבוש אותם עד שיבוא משיח צדקנו? מסביר רבנו הרי הקדוש שיש בכוחות התאומה, בכלליות כוחות התאומה, יש 10 כוחות. בכל דבר ודבר זה תמיד מחולק ל-10 מדרגות. 10 המדרגות הם נקראים כתר, חוכמה, בינה. זה נקרא תמיד השלוש ראשונות של כל מציאות. ולאחר מכן יש עוד 7 ספירות תחתונות, 7 מדרגות תחתונות, שנקראים חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות. אומר רבנו הרי הקדוש, עמון, מואב ואדום, שזה הקניק, נזי וקדמוני, הם השלושה, הם כנגד כתר דקליפה, חוכמה דקליפה, בינה דקליפה. אומר רבנו הרי הקדוש, שאר 7 עמים קשורים לחסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות של הקליפה. אומר רבנו הרי הקדוש, מה טעם האיסור שלנו להילחם עם השלושה עמים האלה? מכיוון שאת הכתר חוכמה בינה דקליפה, שזה נקרא ג' ראשונות, זה ג' ספירות ראשונות של כל כוחות התאומה, אומר רבנו הרי הקדוש, אנחנו לא יכולים לברר את זה עד שיבוא משיח צדקנו, והוא יעזור לנו לברר, רק בכוחו נוכל לברר את התאומה הזאת. את הכוחות התאומה של 7 עמים יש ביכולתנו לברר ולהילחם כנגדם, אבל כנגד השלוש ראשונות, שזה עמון, מואב ואדום, אנחנו לא יכולים להילחם כנגד השלוש בחינות האלה. לכן הקדוש ברוך הוא אסר לנו להילחם עם השלושה עמים האלה. מסביר רבנו הרי הקדוש, למה עם 7 עמים אנחנו יכולים להילחם, ועם השלושה עמים האלה אנחנו לא יכולים להילחם. ואנחנו לא יכולים לברר אותם, רק צריך שמשיח צדקנו יבוא לברר. אומר רבנו הרי הקדוש, יסוד מאוד גדול בדבר הזה. אומר, כלל הכוחות של היצר הרע מחולקים לשניים. מחולקים לשתי מדרגות כלליות. יש בחינות ביצר הרע שאנחנו יכולים להכיר אותם, להבין אותם ולהילחם איתם. זה לא קל, זה לא מלחמה קלה, אבל אנחנו יכולים להבין שזה יצר הרע ולהילחם איתו. לדוגמה, אדם יכול להבין שכעס זה מידה לא טובה. להתחיל להרביץ אחד לשני ברחובות זה לא כל כך דרך נכונה להתנהל בחיים. אז אנחנו יכולים להבין, כעס זה דבר שהוא שלילי, נכון, קשה לנו להילחם איתו, הרבה פעמים קשה לנו להתמודד עם הכעס, אבל אנחנו יכולים להבין שזה דבר לא טוב ולהילחם איתו. גאווה, כבוד, כל מיני דברים כאלה, אנחנו יכולים להבין שזה לא טוב, זה לא בסדר, ואנחנו יכולים להילחם איתם. זה למעשה כל התורה שלנו מלמד אותנו, מה זה מידות טובות, מה זה מידות לא טובות, מה זה תאוות שצריכים לבניין העולם, ומה זה תאוות מיותרות שלא צריך לבניין העולם. זה כל התורה שלנו מלמד אותנו את זה. אבל אומר רבנו הרי הקדוש, יש כוחות של תומה שנקראים כוחות חכמים. הכוחות החכמים של התומה הם לא באים ואומרים לנו שזה תומה, אלא הם באים ואומרים לנו אנחנו קדושה. זאת אומרת, הם מתחפשים ומתלבשים בתוך המחשבה שלנו ומבלבלים אותנו במחשבה עד שאנחנו לא יודעים מה האמת. האם האמת זה א' או האמת זה ב'. זאת אומרת, יש דברים שאנחנו לא יודעים איך לברר אותם, איפה נקודת אמת. למשל, דוגמה, שזה נפוץ מאוד בבירור הזה של הדבר הזה. יש יהודי, קוראים לו ראובן, נניח קוראים לו ראובן. הוא מתנהג באופן כזה שיש לי ספק, האם אני צריך ללמד עליו זכות, אולי אני צריך ללכת לחזק אותו, לעודד אותו. זה אפשרות א', אפשרות ב', שלא, אין מה לעשות עם ראובן. אני צריך, יש לי איזה חברים שאני מכיר אותם, הם פותרים בעיות כאלה ב-24 שעות, אני צריך לשלם להם סכום כסף שיבערו אותו מן העולם. אולי צריך, כוונה, לחלוק עליו, לבזות אותו, לריב איתו, אולי לא, אולי. יש, זה מצב שאנחנו לא יודעים איך להתנהג, אנחנו לא יודעים מה האמת. מה האמת של הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יודעים באמת איך להתנהג בדבר הזה. באמת זה יורד לחיים הפרטיים שלנו בכל מיני שאלות וספקות. אדם יש לו שאלה, האם אני, ברוך השם, הוא רוצה ללמוד תורה. מה, אני צריך ללכת לעבוד או לא צריך ללכת לעבוד? אולי אני רבי שמעון בר יוחאי, אני אשב במערה, אני אשב כל היום, אני אלמד תורה, וכל יום יורידו לי איזה מנת מן מהשמיים. מה עם אשתי? טוב, אני מבקש שיורידו לה גם כן מנת מן. ולא לדאוג בכלל לעולם הזה. אולי כן צריך לדאוג לעולם הזה. מה האמת? יש לנו המון שאלות וספקות. אומר רבנו הרי הקדוש, שהשלוש עמים זה מצד כל הספקות, כל הספקות שעוברות עלינו זה מצד השלוש עמים. ואנחנו לא יודעים איך להתנהג. אומר, למה אסור לנו להילחם איתם? למה אסור לנו להילחם עם השלושה עמים האלה? מכיוון שאין לנו עדיין את הכלים, אין לנו עדיין את הכלים לברר את כל הנקודות האלה. אנחנו צריכים לברר את זה בחיים הפרטיים שלנו. כל אחד מאיתנו צריך לברר בחיים הפרטיים שלו את נקודת האמת. לכן אנחנו לא יכולים להילחם נגד שלושה עמים האלה בכלליות, כי הם, יש להם שורש יותר גבוה מהיכולת שלנו כרגע להילחם ולברר אותו. לכן יש לנו איסור להילחם עם העמים האלה. ובאמת, בדור שלנו, בדורות האחרונים, יש בירור מאוד גדול עם השלושה עמים האלה. קצת נתבונן מה, איזה בירור יש לנו. אדם, ברוך השם, אדם חי בעולם הזה 20 שנה, 30 שנה, בשלב מסוים הקדוש ברוך הוא מאיר לאור, בהתחלה רחוק לגמרי, לא יודע כלום מהקדוש ברוך הוא, זה אולי בגיל 4 פעם לקחו אותו ביום כיפורים לשמוע תפילת כל נדרי, או זה, חוץ מזה הוא לא יודע שום דבר. בגיל מסוים, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא העיר לאור, התחיל לחזור בתשובה, התחיל להתקרב לקדוש ברוך הוא. ואז מתחילים להתעורר הרבה שאלות. איך אני חוזר בתשובה? מה הדרך שאני צריך ללכת בה? לדוגמה, יש כאלה אנשים שאומרים, רגע, יש פה מצוות, עכשיו, אני צריך לקיים את המצוות, ואם אני לא אקיים אותם, אני צריך להיות עצבני. בדרך כלל שאדם לוקח את התשובה, את ההתקרבות לקדוש ברוך הוא בדרך הזאת, הוא מהר מאוד נהיה אחד האנשים הכי עצבני בכדור הארץ. הכל הוא לוקח בעצבים. השאלה פה מתעוררת, הקדוש ברוך הוא רוצה כזה דרך או לא רוצה כזה דרך? האם זה אמת ללכת בדרך הזאת? הרי מה זאת אומרת? יש פה תרייג מצוות. אם אני לא מקיים את התרייג מצוות, אני לא צריך לצורך הקדוש ברוך הוא. אז מה אני צריך לעשות? לעשות אותם מה שלא יהיה. האם זה אמת ככה להתייחס לדברים או שזה לא, זה לא אמת להתייחס ככה? רבי נחמן אומר, זה לא אמת ככה להתייחס. למה זה לא אמת? מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא ציווה. עכשיו אני מבין שבאמת הקדוש ברוך הוא ציווה את זה. איך אני לא אעשה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה אם אני מאמין שהוא ציווה את זה? איך אני לא אקיים את זה? אומר רבי נחמן, דבר עמוק מאוד. נכון, אתה צודק. הקדוש ברוך הוא ציווה את זה. השאלה, אם אתה נמצא במקום שמסוגל כרגע לקבל את כל המערכת של המצוות עליך. מי אמר שהקדוש ברוך הוא לא מתחשב במצב שבו אתה נמצא? זה כבר אמרנו פעם משל. היה איזה יהודי שהרגיש קצת לא טוב, אז הוא הלך לרופא טבעוני, נתן לו סדר של תזונה, ואמר לו, תשמע, כל יום תלך 2,000 מטר, 2 קילומטר תלך, התזונה הזאת, ו-2 קילומטר זה הדבר הכי בריא בעולם. טוב, הוא התחיל לעשות את זה, באמת הוא התחיל להרגיש טוב, הוא ראה שהתזונה ו-2,000 מטר ללכת כל יום, זה הדבר הכי הכי טוב בעולם. יום אחד, עברו כמה חודשים, והוא כולו באורות מהדרך הזאת. יום אחד, הוא הלך לבקר חבר שלו שנמצא במחלקה הכירורגית בבלינסון. החבר שלו קרא לו מה שקרה לו, מחובר למכשירים בקושי זז שם. הוא בא לבקר אותו. הוא מתפעל מהדרך שהרופא הטבעוני נתן לו. הוא בא ומדבר איתו ואומר לו, תשמע, אני רוצה להגיד לך, העיקר זה, תאכל את התזונה הזאת, כל יום תלך 2,000 מטר, אתה תראה את כל הישועות, את כל הניסים שבעולם. החבר הזה מסתכל עליו ואומר לו, תגיד, מה אתה רוצה? 2,000 מטר? אני לשירותים, אני צריך שיבוא פה שתי אחים או שתי אחיות שיקחו אותי לשירותים. מה אתה מדבר איתי על 2,000 מטר? אני מחובר עם מכשירים. מה הייתה הטעות שלו בעצם, שהוא פנה אליו ואמר לו, כל יום צריך ללכת 2,000 מטר? מה היה הטעות שלו? מה הוא רואה? הוא רואה אמת. זה אמת, הוא באמת נהיה בריא מזה, הוא מרגיש טוב מזה. אז אם כך, איפה הוא טעה? הוא טעה שנכון, לך, במצב שלך, זה טוב וזה אמת. אבל מדובר פה, חבר שלך עכשיו מחובר למכשירים, הוא כולו מלא באינפוזיות ומכניסים לו תרופות. הוא לא יכול לקום מהמיטה. מה אתה מדבר איתו ללכת 2,000 מטר? זאת אומרת, יש פה נקודה מאוד עמוקה. כשאתה מדבר, כשאתה מנסה להבין בן אדם, תבין בעצם איפה הוא נמצא. האם אתה מדבר איתו עכשיו מדברים גבוהים גבוהים והוא מחובר למכשירים של אינפוזיה ומזריקים לו מנות דם כל איזה שעה, מה אתה מדבר איתו עכשיו ללכת לטפס על הערים? עכשיו הוא רוצה לנסוע לקטמנדו לטפס שם על איזה הר, איך הוא יטפס על הער הזה? זאת אומרת, כשמדברים זה לימוד גדול מאוד, זה גם לנו כלפי עצמנו וגם כלפי החברים שלנו, להבין בעצם איפה אנחנו נמצאים. לא לדבר מרעיונות יפים, אפשר לדבר מרעיונות יפים, אבל תנסה לראות איפה הבן אדם נמצא, מה הוא באמת מסוגל. כי אם עכשיו הוא מחובר, גם ברוחניות לפעמים אנחנו מחוברים למכשירים. אם לא נקבל איזה אינפוזיה באיזושהי בחינה, יש אנשים, בארבע אחר הצהריים, לא יאכלו עוגת קצפת, הם יצאו מדעתם, הם מכורים לעוגת קצפת. תגיד להם שעוגת קצפת זה מזיק, יכול להיות שאתה צודק, אבל יכול להיות שזה נכון. אבל אם אתה תחתוך להם ביום אחד את עוגת קצפת, אז הם ילכו להרביץ למישהו בארבע אחר הצהריים. הם מקבלים שיגעון. אז יש הנקודה היא, וזה מה שאבי נחמן מלמד אותנו את היסוד הגדול הזה, נכון שיש לנו דרך בחיים, שאנחנו צריכים ללכת בה. אנחנו, האדם היהודי בא לעולם הזה, כל התכלית שבאנו לעולם הזה יש לה תכלית. אנחנו באנו להתקרב לקדוש ברוך הוא. העולם זה לשון העלמה, הכדור הארץ הוא עגול, אתם יודעים למה הוא עגול? כדי שנסתובב בו איזה 36 סיבובים סביב כדור הארץ, עד שבעצם נבין שיש תכלית, לא באנו להסתובב פה. לאדם, אם אדם אין לו דרך, אין לו מטרה, אין לו תכלית לכל החיים שלו, מה הוא עושה בכדור הארץ? אתם יודעים מה הוא עושה? סיבובים. הוא מסתובב בכדור הארץ, וכל כמה חודשים הוא חוזר לאותה נקודה בעצם של הסיבוב, אז הוא נח שם, כי הסיבוב יעיף אותו קצת, הוא נח שבועיים שלושה, ומתכנן את הסיבוב הבא. עוד כמה חודשים תחזור בדיוק לאותה נקודה. אין התקדמות בכלל. זה גם מצב טוב אם אין התקדמות. הרבה פעמים זה נהפוך הוא. זה עוד יורדים מאוד מאוד מהסיבובים האלה. אבל באמת זה לא כך. יש תכלית למה הקדוש ברוך הוא שלח את הנשמה שלנו לעולם הזה. התכלית היא לחפש את הדרכים איך להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה, הקדוש ברוך הוא מלך ומולך, הוא מלך בעבר, הוא מולך בהווה והוא ימלוך בעתיד. אדרבה, בעתיד נגלה את זה בגילוי. יש פה הנהגה, יש פה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו משהו, הוא שלח אותנו לעשות פה איזשהו שליחות, איזשהו תפקיד בעולם הזה. זה ודאי האמת. אבל אומר רבי נחמן, כשאתה מחפש את הדרך שלך, תדע לך שאתה צריך להתחשב גם במקום שבו אתה נמצא. אל תדלג, אל תעשה קפיצות, אל תעשה קפיצות. יש בזה ברור מאוד עמוק בנקודה הזאת. מדוע? כי לפעמים האדם פתאום רואה, מגלה שזה האמת, והוא רוצה לקבל על עצמו עכשיו, מצד מקום טוב, מאיר לו, הנשמה מאירה לו, הוא רוצה עכשיו לעשות את כל הדברים שבעולם. ברגע שהוא ילך שלא לפי כוחותיו, ולא לפי היכולת שלו, הוא ייפול מאוד. מי מבלבל אותנו בנקודות האלה? זה השלוש ראשונות. זה נקרא המון מואב ואדום, שנמצאים בתוך המחשבה שלנו, ומבלבלים אותנו בעצם להבין איפה נקודת האמת. אמרנו פעם, על פי תורה שרבי נחמן מלמד אותנו, יש, הרפואה מגלה לנו, שהמוח מחולק לשתיים, מוח ימני ומוח שמאלי. בשביל מה צריך שתי חלקים למוח? צריך לדעת, המוח הימני מדבר איתנו, והמוח השמאלי מדבר איתנו. המחשבות באים מהמוח הימני, מהמוח השמאלי. מהמוח הימני יש את הצדיק שיושב שם ומדבר איתנו, מהמוח השמאלי יושב שם האפיפיור שמדבר איתנו. למעשה הרבה דיאלוגים פנימיים בתוכנו, זה שיחה בין הצדיק ובין האפיפיור. הצדיק מתווה לנו דרך, הוא אומר לנו איך נלך שלב אחרי שלב בחיים שלנו, שבאמת נוכל לבנות את עצמנו. האפיפיור, שהאפיפיור זה באמת אדום, זה השורש של הקליפה, הוא מבלבל אותנו ומטעה אותנו. ומה הוא רוצה בסופו של דבר? מה התכלית של האפיפיור? זה תלוי לפי העבודה שיש לו אצל האדם המסוים הזה ובמציאות. מה הוא רוצה? לאן הוא רוצה להביא אותנו? האפיפיור, האפיפיור רוצה להביא אותנו, האפיפיור הקטן שנמצא במוח פה, הוא רוצה להביא אותנו לעצבות, דיכאון, ומי שיזכה להתבטל אליו לגמרי, יזכה גם להגיע לייאוש גמור מהחיים. זהו, לא רוצה לחיות. עד היום הרבה אנשים שמעו לאפיפיור, הם מגיעים לעצבות, הם לא יכולים, האדם לא יכול לסבול את העצבות, הוא לחפש דרכים, איך אני יוצא מהעצבות הזאת, כי הנפש לא יכולה לסבול עצבות. הצדיק מלמד אותנו דרכים איך לקיים את השליחות שלנו, את התפקיד, את העבודה שלנו בעולם הזה, אבל בדרך של בנייה, בדרך של התחזקות, התעודדות ושמחה. האפיפיור רואה שאדם עקשן, הוא לא יבוא ויגיד לו, תשמע, לך תהיה מוסלמי, לך תהיה נוצרי. לא, הוא חכם, האפיפיור הזה. הוא יודע, האדם לא יקשיב לי. אני אגיד לבן אדם, להיות נוצרי, הוא כבר במצב כזה, הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, הוא מאמין בתורה, הוא לא ילך להיות נוצרי. האפיפיור אומר, טוב, אני אעזור לך גם כן לחזור בתשובה. צריך לדעת, יש לפעמים שהאפיפיור בעצמו עוזר לנו לחזור בתשובה. איך אנחנו יכולים לדעת מי זה הצדיק, מי זה האפיפיור? זה לא קל לברר את זה, כי הרבה פעמים האפיפיור בא עם תורות, עם תורות מאוד 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 הגיוניות, ואומר, מתווה לנו דרכים בחיים, אומר לנו, תלכו ככה, תעשו כך. למעשה כל הזמן צריך לבדוק האם המחשבה, ההחלטה, העצה, הרעיון שנפל במוח שלנו, איפה זה בא, מצד הצדיק במוח הימני או מצד האפיפיור במוח השמאלי. יש כמה סימנים איך לזהות בעצם מי דיבר איתנו, אבל אחד הסימנים צריך לדעת, ברגע שהלכנו באיזושהי דרך, הבנו ההבנה והלכנו בדרך הזאת, זה הביא אותנו לעצבות, לדיכאון וייאוש. למעשה זה ארבע מדרגות באפיפיור. בהתחלה זה כבדות הלב, אחר כך זה עצבות, אחר כך זה דיכאון ואחר כך זה יאוש. מי שזכה להגיע לייאוש צריך לדעת הוא מחובר עם האפיפיור בשלמות. הוא עשה, הרי אני מקשר את עצמי עם כל האפיפיורים שבעולם ובפרט זה שיושב בתוך המוח שלי. זאת אומרת, הוא קיבל דרך חיים שמביאה אותו בעצם להרס, לא לבניין, לבניין. איך זה יכול להיות שאדם הורס את עצמו, ולצערנו הרב אנחנו רואים כמה זה קיים אצלנו, איך יכול להיות שאדם הורס את עצמו? פשוט מאוד, האפיפיור מדבר. אנחנו צריכים לדעת כלל גדול, שתמיד יש את שני הקולות האלה בתוכנו. אפילו לצדיקים הכי גדולים יש את שני הקולות האלה בתוכם, והם צריכים לברר איפה נקודת האמת. מסביר רבנו הארי הקדוש, הקולות, המחשבות שבאים מצד האפיפיור, זה המון מואב ואדום. לכן אסור לנו להתמודד איתם. כי קודם כל אנחנו צריכים להתמודד איתם בבחינה הפרטית. בבחינה הפרטית שלנו, כל אחד לעשות את הבירור שלו, ובשלב מסוים יהיה כבר רשות משמיים גם לקבל את השלושה עמים האלה, זאת אומרת, אז נעשה את התיקון בכלליות. אבל כרגע העבודה שלנו זה, בתוכנו לברר איפה היא נקודת האמת. איך אנחנו זוכים לברר, לשמוע לכל הצדיק ולא לכל האפיפיור. ונזכור שהאפיפיור לא בא ואומר לנו בתוכנו אני אפיפיור. הוא בא ואומר בתוכנו אני האמת. אתה חייב להקשיב, אתה חייב להקשיב לי. זה לא פשוט לברר את זה. הדבר הראשון, העצה הראשונה כנגד זה, ניתן דוגמה. ניתן דוגמה מדבר שקרה בעם ישראל, איך הקשיבו לאפיפיור. וזה לא היה דבר פשוט. בשעה שמשה רבנו עלה לשמיים לקבל את התורה בלוחות הראשונים, בפעם הראשונה, ביום ה-40 משה רבנו היה צריך לרדת עם הלוחות, לתת לעם ישראל את לוחות הברית, ואז היה בעצם העולם מגיע לתיקון השלם שלו. מה היצר הרע הרע לכל עם ישראל? שימו לב, הוא כל כך, יש לו יכולת לשקר את האדם, שזה פלא פלאים. מה הוא הרע לכל עם ישראל? אומרים חז"ל, כל עם ישראל ראו את ההלוויה של משה רבנו בשמיים. כל עם ישראל רואים. אם 10, 20, 30 אנשים מתוך 2 מיליון אנשים רואים כזה דבר, אז בסדר, אז היינו אומרים, זה בעיה של הברבנל, אז הוא יקבל איזה טיפול פסיכיאטרי, אז הוא יפסיק לראות מראות, זה דמיונות. אבל כל עם ישראל רואים את ההלוויה של משה רבנו בשמיים. מתעוררת פה השאלה, הייתה הלוויה או לא הייתה הלוויה? הייתה הלוויה של משה רבנו בשמיים או לא הייתה הלוויה? ודאי שלא. משה רבנו ברוך השם חי וקיים, הוא לא נפטר, לא הייתה הלוויה. איך כל עם ישראל רואה את ההלוויה של משה רבנו? זה, אני אמרתי לפני כמה זמן, הצעתי, יש לנו ידיד בהוליווד, שחקן בהוליווד, אמרתי לו, אם הוא יכול לפנות שמה לוועדת האוסקרים שיתנו ליצרה את הפרס הבימוי מספר אחד בעולם. זה הצגה, זה תיאטרון הכל. אין אמת, הוא עושה סרט, הוא יכול לעשות לאדם סרט שלם, שאדם יראה מציאות שלמה, והוא יהיה בטוח שזה המציאות, הוא רואה בעיניים שלו. 60 ריבו גברים מעל גיל 20, חוץ מהנשים והילדים והנוער, כולם רואים, זה כמה מיליונים, כולם רואים את הלוויה של משה רבנו בשמיים. ואין הלוויה, אין כזה מציאות, זה הכל סרט. זה הבימוי ההוליווידי, של הוליווד הראשון בעולם, עוד לא היה כזה בימוי כזה דבר. שעם שלם יראו סרט, והסרט הזה בכלל לא קיים. מה עם ישראל אמורים לעשות עם כזה דבר? רואים כזה דבר מוחשי. כל כך אמת מול העיניים, מה הם אמורים לעשות עם כזה דבר? זה כלל גדול מאוד. זה כלל גדול מאוד. היצר הרע יכול לבוא ולספר לנו את הסיפורים הכי גדולים, ואנחנו נהיה בטוחים שזה האמת לאמיתה. ספר עוד סיפור מעשה שהיה כתוב במדרש. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, אברהם, קח את בנך, את יחידך, ועלהו לי לעולה על אחד הערים. עקדת יצחק. מי ביושב על ירושלים היה דרך 3 ימים. אברהם אבינו הלך איתו 3 ימים עם יצחק. אומר המדרש, מדרש תנחום, אומר, ביום השני, יום אחד אחרי שהם הלכו, זה היה ביום השני, היצר הרע סמך מהם בא לאברהם אבינו בדמות של בחור צעיר, ואומר לאברהם אבינו, אברהם, לאן אתה הולך? אברהם אבינו אומר לו, ללמוד תורה עם יצחק. הסמך מהם, שהוא בדמות של בחור, אומר לאברהם אבינו, אברהם, אתה לא הולך ללמוד איתו את התורה, אתה הולך לשחוט אותו. אמר לו, בסדר, אז אני הולך לשחוט אותו. אומר לו הסמך מהם, תשימו, עכשיו תשמעו מה שהוא אומר לו, ככה זה כתוב במדרש. אומר לו הסמך מהם, תראה, אתמול מי שאמר לך, קח את יצחק ועלהו לי לעולה על אחד הערים, זה היה הסמך מהם אמר לך, הקדוש ברוך הוא, אני מלאך של הקדוש ברוך הוא, שלח אותי אליך להציל אותך, שלא תעשה את העבירה הזאת. אברהם אבינו אמר לה סמך מהם, לך מפה, איני שומע לך. גירש אותו. איך הוא ידע? איך אברהם אבינו ידע שבאמת זה, שזה שקר. הרי זה נראה הדבר הכי אמיתי בעולם. זה שתי הדוגמאות האלה, ויש עוד הרבה דוגמאות לזה, זה הכוח, הכוח הנורא שיש ליצר הרע להטעות אותנו ולבלבל אותנו בעולם. זה הצדיק שיושב במוח הימני, האפיפיור שיושב במוח השמאלי, ומבלבלים אותנו. מה אנחנו, השאלה, מה אנחנו צריכים לעשות כנגד זה? עכשיו נראה כמה דברים, מה עלינו לעשות עם זה. דבר ראשון, צריך לדעת, כדי לברר את השקר של האפיפיור שיושב בתוכנו, אנחנו צריכים, לדעת, אנחנו צריכים שסייעתא דשמיא, שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו. בלי שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, אין אפשרות לאדם לעולם, אדם לעולם לא יכול לברר את זה. אדם אף פעם לא יוכל לברר שבאמת זה שקרי וזה לא אמת. אם הוא יכול לעשות כאלה סרטים, הוא יודע שהוא יכול לעטות אותנו. מה אנחנו יכולים לעשות? זה התפילה של דוד המלך. דוד המלך כתוב בתהילים, אורני השם דרכך, אהלך בעמיתך. רבנו אומר כך, אומר, ככל שאדם זוכה יותר ללכת בדרך של תפילה, דיבור, התבודדות, הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, לפי הדיבורים שאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, כך משמיים הקדוש ברוך הוא יעזור לנו לראות את זה. כי זה לא, באמת זה לא בכוחנו. אנחנו לא יכולים לברר את זה. הוא מראה לנו את הדבר, שזה הכי הגיוני בעולם, לעשות את המהלך הכי הרסני בעולם. אנחנו גם לא יכולים לדעת את זה. אין לאדם אפשרות לדעת את הדבר הזה. אז ברגע שאנחנו עוסקים בתפילה, בהתבודדות, מדברים עם הקדוש ברוך הוא, ואדרבה, ויודעים שיש כזה שקר בעולם, יש כזה אפשרות של שקר בעולם, ואנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, אז אומר רבנו, שהקדוש ברוך הוא עוזר לך לא לטעות. פתאום אתה תבין, אתה פתאום משום מקום, אתה לא תבין למה, פשוט אתה תדע, זה שקר. זהו, עכשיו ההצעה הזאת זה שקר. זה דבר ראשון, זה ההצעה הראשונה לדבר הזה. לכן העניין שאמרנו פעם, שיש מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן, האם הדין של תפילה, החיוב של התפילה, זה דאורייתא או דרבנן. יש שיטה שלישית של רבי נחמן מברסלב. רבי נחמן מברסלב אומר, התפילה זה לא קשור אם זה דאורייתא או דרבנן. התפילה זה המקל ההליכה של האדם היהודי. אדם בעולם הזה לא יכול באמת לעבור את העולם הזה בשלום, בלי להגיע למקומות הכי נוראים שיכולים להיות, בלי הדרך של לדבר עם הקדוש ברוך הוא. יש לנו בעצם, רבי נחמן אומר, כל מה שבאתי לעולם זה לגלות לעם ישראל את הכוח שיש להם בתפילה. אדם שנוהג ללכת ולדבר עם הקדוש ברוך הוא, ואם זה בכל התפילות, אם זה בשחרית מנחה ערבית, אם זה בתהילים, אם זה בנקוטי תפילות, אם זה בהתבודדות, אדם יוצא לדרך, אתה יוצא לדרך לאיזשהו עניין. ברגע שאתה יוצא לדרך, מיד תדבר עם הקדוש ברוך הוא. תגיד לו, יהיה רצון שיהיה לי סייעתא דשמיא, אתה הולך לעשות איזה עסק, דבר איתו. בעצם ברגע שאתה מדבר איתו, מיד כל דיבור, אנחנו לא רואים את זה בעיניים, אבל כל דיבור מיד נמשך שמירה על האדם, ברגע שאדם נוהג ללכת לדבר עם הקדוש ברוך הוא. ליתר על כן, החפץ חיים כותב, ורבי נתן גם כן, הרבה ספרים כותבים את זה, אדם שמדבר עם הקדוש ברוך הוא, שכינה שומרת עליו. אף אחד לא יכול להתקרב אליו. זה יכולים להסתובב סביב האדם, חיות, זה הראיות יכולים להסתובב סביב האדם. אדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אתה לא יודע, אם היה רשות לעין לראות, היית רואה שמעגל של מלאכים שומר עליך בדבר הזה. זה צריך לדעת. ברגע שאדם הולך בדרך הזאת של תפילה, דיבור, התבודדות עם הקדוש ברוך הוא, אי אפשר לתאר איזה שמירה נמשכת על האדם. אף אחד לא יכול להתקרב אליו. אם בינתיים רואים שיש קצת צרות בדרך, אז צריך לדעת, זה רק צרות בשביל לתקן אותנו. אבל באמת, כבר לא להזיק לנו. אי אפשר להזיק לנו. פעם סיפרתי שהייתי פעם בשדה בהתבודדות, ועבר שם נחש. גם כן הלך להתבודד שם, באותו שדה שאיפה שהתבודדתי. עכשיו, היה אפשר להתגבר על הפחד, וגם התגברנו באותו רגע על הפחד. אבל אחר כך התעוררה לי שאלה. שאלתי את עצמי את השאלה, האם מותר לי להישאר בשדה? יש פה נחש, אני יודע, בטח יש לו גם איזה חברים שם, הם לא אוהבים להיות לבד, זה כבר קבוצה, זה איזה משפחה, אני יודע. אני עכשיו מתבודד שם, האם מותר לי להישאר בעצם? לפי ההלכה, לפי העניין, מותר לי להישאר שם? אולי אני צריך ללכת למקום אחר. עכשיו, לא ידעתי, היה לי ספק, נשארתי, אבל היה לי ספק. מיד אחרי ההתבודדות, נסעתי לשיעור של אחד מהצדיקים, האדמור מפוריסוב. נסעתי, ואמרתי לעצמי, אמרתי לעצמי, שאני אגיע אליו, אני הייתי מאוד בקשר איתו, אמרתי, אני אשאל אותו, האם מותר לי לעשות התבודדות או לא? אז זה היה סיפור, בדיוק ככה זה היה. אז כל הדרך אני חושב. קרה שאיחרתי לשיעור, הגעתי 10 דקות אחרי שהאדמו"ר כבר התחיל את השיעור, אני נכנס לשיעור, ככה זה היה. אני מתיישב, ואז האדמו"ר מביא משנה בגמרא במסכת ראש השנה, שהמשנה אומרת, וכי נחש ממית או נחש מחיה, אלא כל זמן שישראל מרימים עיניהם לאביהם שבשמיים ניצולים. אני אמרתי, זה כבר לא הוא אמר לי תשובה, זה כבר הקדוש ברוך הוא אמר לי את התשובה. זה השכינה דיברה מפי גרונו בדבר הזה. אחר כך זה, דיברתי איתו, אחרי השיעור דיברתי איתו, אמרתי כבר, את התשובה ודאי קיבלתי. עכשיו אני אבוא לשאול אותו את השאלה, זה כבר להיות משוגע לשאול אותו את השאלה. אבל סיפרתי לו את כל הסיפור, אמרתי לו, איזה השגחה זאת הייתה? אמרתי לו, אני בא מהתבודדות, שיש שם לחש, רציתי לשאול אותך את השאלה, ובדיוק שאלו את זה. ואז הוא אמר לי, הוא סיפר לי, שהוא בעצמו היה הולך הרבה להתבודדות בקבר שמואל הנביא, מחוץ לקבר, בשדה שיש שם שדה ליד. אז הוא אמר ש... אומר, והוא היה הולך הרבה שעות, כל יום להרבה שעות היה הולך. זה לא אנחנו, זה קצת עבודה אחרת הייתה לו. אז אומר, יום אחד ראיתי ש2-3 מטר מהמקום שבו אני נוהג להתבודד, יש שם מאורת נחשים. יוצאים, נכנסים שם, עושים טיולים. יוצאים קצת החוצה, מטיילים, מביאים קצת אוכל, נכנסים וזה. אומר, אני גם שאלתי את השאלה, אני יכול להישאר פה? אומר, בסוף, מהמשנה הזאת נשארתי שם. והרבה שנים, והרבה שעות כל יום היה נשאר שם, ליד הנחשים. למה? ברגע שאתה בא, ברגע שאתה בא לשדה, להתבודד, אתה בא לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אז באותו רגע יש לך את השמירה הכי גדולה. אתה יוצא לרחוב, אתה מרגיש הכי בטוח. פעם החבר אמר לי, היינו באמצע הלילה באיזה שדה, קצת היה מפחיד. אז הוא אומר לי, תראה, אני פה מרגיש קצת פחד. עוד מעט, נגמור את ההתבודדות, אני נכנס לרכב, זה היה כביש בין עירוני. הוא אומר, בכביש בין עירוני יש הרבה יותר סכנות מאשר פה. השדה הזה הרבה יותר בטוח זה הדמיונות, המדמה של העולם הזה. אבל אתה לא לדעת, ברגע שאדם הולך, אז דבר ראשון, הקדוש ברוך הוא שומר עליו. הקדוש ברוך הוא שומר על האדם. וחוץ מזה, גם הקדוש ברוך הוא עוזר לאדם להתחיל לברר את האמת. אדם, כפי כמה שאדם זוכה להתפלל, לדבר, להתבודד, העיקר זה, היסוד הזה, ללמוד ולהכיר, יש לנו את החבר הכי טוב בעולם, יש לנו את האבא הכי טוב בעולם, יש לנו את השומר הכי טוב בעולם, זה הקדוש ברוך הוא, תדבר איתו. מיד נמשך עליך שמירה. אז אני אספר עוד סיפור שקרה לנו פעמיים בהתבודדות. זה היה באותו מקום שפגשנו את הנחש. שם היינו הרבה שנים שם במקום הזה. היה שם בשדה אבן גדולה, ומדי פעם הייתי זה קצת יושב עליה לנוח. יום אחד יצאתי על השדה ועצמתי את העיניים, לא יודע שלא זוכר למה, עצמתי את העיניים. אחרי כמה דקות אני פותח את העיניים, היה לא רחוק מהשדה הזה, המקום הזה, היה שם איזה כפר. עכשיו אני לא ראיתי ולא שמעתי, הגיעו כלבים מהכפר. להערכתי הוא בין 20-30 כלבים. לא, בוא נגיד ככה, לא פודלים. לא הכלבים הכי ידודתיים שבעולם. אני פותח את העיניים שלי, ופשוט הם כבר הגיעו אליי. אני בראת, אני ראיתי את אחד הדברים, לא דמיינתי, זה ממש היה ככה. אני רואה את הכלבים מסתובבים במעגל סביבי, במרחק שבערך 5 מטר, רדיוס של 5 מטר, מסתובבים מככה, מסתובבים סביבי, אף כלב אחד לא נכנס לתוך המעגל. אני מסתכל על זה בתדהמה, איך אף כלב, מה, הם קיבלו הוראה לא להיכנס לתוך המעגל? ככה, הם עשו כמה סיבובים, אחרי כמה סיבובים, הלכו, חזרו הביתה, הלכו לכפר. הסתכלתי על זה, הייתי בהלם, מרוב התדהמה. למה אף אחד מהכלבים לא נכנס פנימה? זה, הייתי שם בהתבודדות, אז יש מעגל. אבל אני לא יודע מה היה במעגל. היה שם מלאך, לא יודע, אמר להם, מה תיכנסו, אולי סתם אור רוחני היה שם, לא יודע מה היה שם. לא ראיתי בעיניים, רק ראיתי שהכלבים לא נכנסים. אחרי, זה היה כמה שבועות אחרי זה, הייתי שם באותו שדה, ויום אחד, מהכפר היה שם גם חוות סוסים. ברח להם, לחווה ברח איזה סוס. קיבל שיגעון, ראיתי, הוא השתגע הסוס הזה, לא יודע מה קרה לו, קיבל איזה שיגעון. והתחיל להשתולל בכל השבילים שם, התחיל להשתולל במהירות מטורפת. תוך כדי ההשתוללות שלו הוא מגיע לשדה הזה, לפרדס, איפה שהייתי. עכשיו, אני אומר לעצמי, אני בוטח בטבע, אני סומך על הטבע. אני לא מפחד מהסוס. למה אני לא מפחד מהסוס? כי הייתי צמוד לעץ. מה זה צמוד? הייתי חצי מטר מהעץ. אמרתי, הסוס משוגע, כן, הוא השתגע, זה רואים שהוא השתגע, הוא היה רץ במטורף, לפה לפה. כמה שהוא משוגע, הוא לא ייכנס בתוך עץ. אז אני בטוח, העץ שומר עליי. עכשיו אני בטוח, אני סומך, כל כולי סומך על העץ הזה שישמור עליי. פתאום, אני מספר לכם בצורה מאוד מדויקת, הסוס זה שוגע, קיבל שיגעון, הוא רץ אל העץ שאני עומד לידו, שימו לב, היה ביני לבין העץ בערך חצי מטר, ואני אומר לעצמי, הוא יפנה אליי, אני צמד לעץ. לא ראיתי שהוא נכנס בעצים הסוס, אז בעץ הוא לא ייכנס. לא הספקתי, הוא עשה את זה במהירות כל כך גדולה, פנה בי פתאום אל הכיוון שלי, אני לא הספקתי אפילו לזוז, בזוז, הסוס עבר ביני לבין העץ. והרגשתי פה, במדניים, הרגשתי את החום של הגוף שלו. ובמהירות, אם הוא היה נתקל בי, זה הוא יכול לחפר עבוד, מה שהוא נתקל בי. עבר ביני לבין העץ. אני אחרי זה, עמדתי שם עוד הרבה זמן, עשיתי התבודדות על המעשה הזה. ואמרתי, איזה שיעור הקדוש ברוך הוא לימד אותי. על מה אני סומך? אני סומך על העץ. יש לו מסע צוחק עליי, הוא אומר לי, אתה סומך על העץ? על העץ אתה סומך? לא, עליי אתה לא סומך, אתה סומך על העץ. זה היה שיעור פרטי, על מי צריך לסמוך על העץ. זה היה כל כך נראה בטוח, שאני קרוב לעץ. הוא יפנה אליי, אני נצמד לעץ, אני עומד מאחורנית, אז המשוגע הזה לא, הוא לא, ראיתי שהוא לא נוגח בעצים. הוא ראה, שם רץ, משתולל. ממש סמכתי על העץ. תלוי בך הוא צחק. אמר, אתה סובך על העץ. לא, עליי אתה לא סובך, אתה סובך על העץ. ואז הוא הראה לי את הדבר הזה. זה צריך לדעת, העניין של התפילה, ההתבודדות, רבי נתן כותב בספר ליקוטי הלכות, אומר, ככל שאדם זוכה יותר ללכת בדרך הזאת, צריך לדעת שכינה שורה עליו. ולא משנה איפה הוא יהיה ומה הוא יעשה, צריך לדעת, אין רשות לאף אחד להזיק אותו. בשעה שאדם, יתר על כן, בשעה שאדם יוצא בדבקות, או בתפילה, או בתורה, גם, שימו, זה דבר מאוד עמוק, אפילו הסמך מם לא יכול לבוא להתקרב אליו, ולו יצויר שנגזר עליו עכשיו, זה השעת מיטה של האדם. נגזר, בעזרת השם, הוא כבר היה לו יום הולדת של 120, זה חיכו עוד איזה יומיים, יומיים וחצי, שלחו את הסמך מם להביא אותו לישיבה של מעלה. אם האדם באותו רגע עוסק בתפילה או בתורה, הסמך מם לא יכול לעשות לו שום דבר, הוא לא יכול להתקרב אליו. משמיים שלחו אותו, הוא לא יכול להתקרב אליו. איפה מצאנו את הדבר הזה? דוד המלך. דוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא, תגלה לי מתי יום הפטירה שלי. הקדוש ברוך הוא אמר לו, זה אני לא, זה סוד, לא מגלים. אמר לו, טוב, תגלה לי באיזה יום זה יהיה. אמר לו, טוב, זה אני יכול לגלות אותך, זה יהיה ביום שבת. הוא לא אמר לו איזה שבת. מה עשה דוד המלך? כל שבת, מכניסת שבת עד מוצאי שבת, למד בלי הפסקה. 24 שעות למד תורה. למה? יבוא הסמך מם, הוא לא יכול לעשות לו שום דבר. ובאמת, באותו שבת שדוד המלך נפטר, בא אליו הסמך מם, להביא אותו לישיבה של מעלה, דוד המלך למד תורה, הסמך מם לא יכול לקחת אותו. אז הסמך מם שאל שאלה למעלה. מה אני עושה? יש פה בעיה, הוא לומד בלי תורה בלי הפסקה, אני לא יכול לקחת אותו. אני לא יכול לחכות את שבת הבאה. היום זה, השליחות שלי זה היום, אני לא יכול לחכות את שבת הבאה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, מצטער, זה התפקיד שלך, זה העבודה, זה מוטל עליך. יש לך בעיה, תפתור אותה. מה עשה הסמך מם? עשה שם רעש בחצר, הוא למד בחצר דוד המלך, עשה רעש חזק בחצר של דוד המלך, דוד המלך הפסיק לשנייה אחת את הלימוד, לראות מה זה הרעש הזה, לקח אותו. לקח את זה. הגמרא מספרת עוד סיפור. אותו באותו עניין. הגמרא מספרת שהיה חכם, קראו לו רבא בר נחמני. הגמרא מסכת בבא מציעא, הגמרא מספרת את זה. הוא בכלל, זה סיפור, למה שלחו את הסמך מם להביא אותו למעלה. היה מחלוקת בישיבה של מעלה. במטיפתא דרקיע, זה נקרא ישיבה של מעלה, הייתה מחלוקת. הייתה מחלוקת שפעם בעזרת השם נלמד את המחלוקת הזאת. ולא ידעו איך לפסוק הלכה למעלה. אז אמרו, מה נעשה? אמרו, אין ברירה. יש בעולם הזה רבא בר נחמני, אין חכם גדול כמוהו בהלכות האלה שהיה את המחלוקת, חייבים להביא אותו למטיפתא דרקיעא, לישיבה של מעלה, שיפסוק לנו הלכה. אמרו לסמך מלך, לך תביא אותו, אנחנו חייבים זה, חייבים. אבל רבא בר נחמני לא הפסיק ללמוד תורה, אז הסמך מלך לא יכול לקחת אותו. אז אותו דבר, אז אמר הסמך מלך, טוב, זה אני כבר מכיר את הבעיה הזאת, אני כבר מכיר מדוד המלך, עשה שם רעש, בלבל אותו בלימוד, והפסיק לרגע אחד, ולקח אותו למטיפתא דרקיעא. אבל זה צריך לדעת, זה סיפורים שמובא בגמרא. אבל ברגע שאנחנו קשורים עם התפילה, עם הדיבור, עם הקדוש ברוך הוא, באמת, אם היה ניתנת רשות לעין לראות, היינו רואים אחר מקופים מלאכים. אור, מלאך, שומרים עלינו, לא נותנים לאף אחד להזיק לנו. זה נקודה אחת. נקודה נוספת זה, שהרי אמרנו שבתוכנו יושב צדיק, ומצד הזה יושב אפיפיור, והם מתווכחים ביניהם. אומר רבנו דבר גדול מאוד, על ידי התקשרות עם הצדיקים, הם יעזרו לך. ברגע שאתה אומר, הרי אני מקשר את עצמי, אתה לומד את התורה, אתה מרגיש מחובר עם הצדיקים, הנשמה של הצדיק היא בעצמה עוזרת לך לברר את השקרים של האפיפיור, של אותו אחד שיושב בתוכנו. ויותר מהכל, יותר מכולם, מי עוזר לנו בדבר הזה? כי זה התפקיד שלו, זה השליחות שלו בעולם, לעזור לדורות האלה להגיע לתיקון שלהם, זה רבנו. כל העבודה של רבנו זה לעזור לנו לעבור את הבירורים האלה של המלחמה בין האמת והשקר שבתוכנו, בין המוח הימני לבין המוח השמאלי. עכשיו נחזור בעצם להתחלה, שאיך זה קשור בעצם לסיפורי מעשיות משנים קדמוניות, וזה נסיים את זה. השלושה עמים, אמרנו עמון, מואב ואדום, איך הם נקראים בברית בין הפטרים? קני, כניזי וקדמוני. מסביר רבנו הרי הקדוש, מה זה השמות האלה, קני, כניזי וקדמוני? הוא אומר, יש סיבות, פעם נדבר על זה, הקני זה נקרא כנגד הבינה דקליפה. הכניזי זה נקרא חוכמה דקליפה. הקדמוני נקרא כתר דקליפה. אומר, וזה אדום. אומר רבנו הרי הקדוש, אנחנו רואים בתורה, בזוהר, בכמה מקומות, אנחנו רואים מדי פעם בפעם חוזר מושג שנקרא קדמוני. מה זה קדמוני? קדמון. ברוחניות, בעולמות הרוחניים, מה זה קדמון? כל קדמוני הוא בסוד הכתר. המקום הרוחני הגבוה ביותר, זה נקרא כתר, זה נקרא סוד הקדמוני, בכל מקום. לכן אדום שורש כל כוחות התאומה. ראשית גויים המלאק, זה שורש כל כוחות התאומה. הקדמוני שבקליפה זה אדום, עיקר הבלבולים, עיקר האפיפיור שיושב פה ומבלבל אותנו, בא מבחינת הקדמוני שבקליפה. אומר, מי יברר אותו בשלמות? משיח צדקנו יבטל אותו בשלמות. בספר חיים מוהר"ן, אבי נחמן אומר, ביני ובין משיח אין חילוק. כל מה שמשיח יעשה לעם ישראל, אני כבר עושה. משיח בגילוי ואני עושה את זה בהעלמה, בהסתרה יותר. אז העבודה של משיח, רבנו כבר עושה את העבודה של משיח. הוא מברר את כל הבירורים של העבודה של משיח. התורה הכי גבוהה שיש לנו מרבנו זה סיפורי מעשיות. שימו לב, רבנו קרא לספר הזה סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. אמרנו, מה זה השנים קדמוניות? מה זה המילה הזאת שנים קדמוניות? שימו לב, שנה בגימטריה זה ספירה. זה סיפורי מעשיות מהספירות הקדמוניות. מה זה הספירות הקדמוניות? מסוד הכתר. לכן אמרנו שקודם, איך מבררים את השקרים האלה? על ידי לימוד של הסיפורי מעשיות, אנחנו מקבלים כוח גדול מאוד לברר את השקרים. לכן מדוע? כי בקדושה, מה שעומד כנגד אדום בקדושה, זה הסיפורי מעשיות משנים קדמוניות. וזה רבנו כותב, כל זה זה כתוב בליקוטי מוהר"ן, שכל כל הסיפורי מעשיות זה התורה. מתלבש ומסתתר בתוכה התורה של משיח צדקנו, שתעזור לנו לברר בין האמת ובין השקר. אז אמרנו קודם, העצה הראשונה לברר את השקר זה על ידי התפילה. העצה השנייה זה ההתקשרות עם הצדיקים והלימוד של סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. ברגע שאנחנו לומדים את הסיפורי מעשיות משנים קדמוניות, זה בעצם תורה שנמשכת מהקדמוני שבקדושה, מהכתר שבקדושה. היא עוזרת לנו, זה כוח רוחני שעוזר לנו לברר בעצם את כל השקר של הקדמוני של הקליפה, של קליפת אדום. הקליפת אדום, אדום זה האפיפיור. זה באמת, האפיפיור הוא באמת מאדום. השורש של רומי זה אדום. לכן, כל השקרים של העולם הזה, ככל שאנחנו זוכים יותר לעיין, ללמוד, להתבונן בסיפורי מעשיות, אנחנו זוכים לברר את הבחינה הזאת. ואז כשאדם לומד את הסיפורי מעשיות, אומר רבי נחמן, אדם זוכה לקבל לאט לאט, לקבל סייעתא דשמיא, כזה מין הבנה, דעת לברר, זה אמת וזה שקר. זה משהו רוחני סגולי. אדם לומד את הסיפורי מעשיות, הוא יתחיל לברר את האמת. לכן השלוש עצות להילחם נגד האפיפיור שיושב בתוכנו, אמרנו תפילה והתבודלות לדבר עם השם, ההתקשרות עם הצדיק, אז אנחנו מתקשרים עם הצד הימני שיושב בתוכנו, וללמוד את הסיפורי מעשיות. לומדים את הסיפורי מעשיות, זה עושה בירור, זה מברר. אדם שיזכה ללכת עם השלוש עצות האלה, יזכה ממש לראות את הוא יזכה לגלות את האפיפיור. יום אחד יראו לו, אתה רואה? תראה, כל מה שחשבת והבנת ולמדת וזה, הנה, זה האפיפיור. אז הוא יבין, הנה, זה האפיפיור וזה הצדיק. הוא ידע לברר את זה. יש אפשרות לראות את כל זה ולהגיע לכל זה. אבל צריך לקחת זמן, זה לוקח זמן, כל הדברים האלה. פתאום אדם רואה את כל השקרים האלה. כל הפחדים והחרדות והדמיונות שעודים לעולם, זה הכל בעצם, הכל זה הסרטים של האפיפיור, זה הסרטים של הסמך מם. הוא מצייר, יש פצצות אטום, יש עוד מעט, מי יודע מה יש. מדינת ישראל תהיה מוקפת מלחמה בכל הצדדים. אבל אנחנו נזכור. בחדשות יודיעו, הם מדברים בכל, מישהו שמע חדשות, שמע חדשות לאחרונה? אני שמעתי חדשות, אני לא זוכר מה הם אמרו. אני רק ניבלתי מהטון שהם מדברים. מהטון קיבלתי פחד. מצד הטון, לא יודע מה הם דיברו, מצד הטון הרגשתי שאומרים לך את התאריך שזה עניין של שעות של סוף העולם. כזה טון דרמטי, מתוח כולו, משרה אווירה כזאת של דיכאון ופחדים. אנשים סובלים היום מפחדים, הם לא יודעים בגלל שהם שומעים חדשות. זה כל מהדורת חדשות, זה עוד איזה מהדורה של חרדות יורדת לעולם. זה הכל זה באיומים כאלה, מה הולך להיות. אז על הרי מסכנים, אנשים נכנסים לפחדים מזה. אבל אדם שהולך בדרך של ההתבודדות, הוא לוקח את כל זה, הוא חייך. הם הודיעו שעכשיו לחמאס יש טילים כאלה וכאלה, והחיזבאללה כך, ואיראן פה, ודאעש פה, הכל, אנחנו מוקפים. אדם שהולך להתבודדות, יושב בשדה, ומתחיל לצחוק מכל זה. למה? למה הוא צוחק מזה? כי בשדה, בהתבודדות, בתפילה, אדם מגלה שיש פה מלכות של הקדוש ברוך הוא. זה הכל מדמה. מי שיש להם רשות להזיז אצבע בכלל. אין להם רשות להזיז אצבע אם הקדוש ברוך הוא לא מצווה עליהם. ברגע שאדם מגלה את האמונה, איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, מה הוא עושה? האדם צוחק. צוחק על כל המהדורת חדשות, על כל הפחדים, על כל הדברים שהולכים בעולם. הוא צוחק. זה הבירור של קליפת אדום, של השקר, של כל השקרים שיש בתוכנו, זה לגלות את האמונה ואת המלכות של הקדוש ברוך הוא בשלמות גדולה מאוד. רצה שנזכר את זה.